כן צריך להאשים את כל הציבור. אני עושה את ההכללה הזאת כי אני חושב שיש לה ערך להכללה הזאת. אחרת אנחנו נתפרק, כאילו אתה אומר רגע, אם כל דבר אנחנו צריכים לשפוט לפי העניין המקומי, הנקודתי, של יש איזה פלוני, שהוא זה, אנחנו לא נצטרך לפתור שום בעיה. טוב, שלום לצופים ולמאזינים שלנו, אנחנו בפודקאסט ה-29, אוטוטו נגיע ל-30 בפעם הבאה, והיום בחרנו לדבר על מה שאנחנו קוראים אולי התקרבותה והתפרצותה של האינתיפאדה השלישית, כמובן אנחנו ננסה להסביר אותנו, או כמו שארז קורא לזה סיפורי יפו. איתי כאן תת-אלוף במילואים ארז וינר, שהווינר שלנו, ואנחנו בפודקאסט הפרופסור והווינר. ונתחיל, הסיפור שאנחנו רוצים להתייחס אליו, או עשינו לסיפור, הרקע של הדברים, זה האלימות שאנחנו מזהים בעלים המעורבות, אבל לא רק בעלים המעורבות. הנה עכשיו ראינו מה שקרה בדרום עם שבט תרבים, והתג מחיר שהם מנסים לייצר, בוא נאמר, הם מטריסים ומאתגרים את כל נושא המשילות שלנו ואת הריבונות שלנו. ויש פה מאבק לא קטן, והמאבק הזה הוא תולדה של הזנחה רבת שנים. וההזנחה הזאת היא קשה לשים את האצבע איפה היא התחילה, אבל אנחנו נמצאים עכשיו, כמו שאני אומר, אנחנו על סף תהום, או שאנחנו כבר בתוך הצניחה, לתוך התהום, וחייבים פה להתעשת ולהבין שהאיום הזה, של האיום של בוא נאמר, חוסר קבלת מרות הממשלה, חוסר קבלת חוקי הממשלה, והיצירה של פעילות עצמאית, מטריסה, לאומנית, בתוך המדינה, מתוך ערביי ישראל, היא בעיה קשה מאוד. היא מעולה אותנו לעברי פיפחת, והיא אתגר רציני מאוד לביטחון בכלל, ולביטחון הלאומי, כי המרחק בין פעילות פשיעה לפעילות לאומנית, אני בכלל אומר שחלק מפעילות הפשיעה היא תולדה של תחושות לאומניות. ואנחנו נדבר על הדברים. וארז, אולי נתחיל איתך, שתיתן איזו סקירה כללית איפה אנחנו עומדים בעניין הזה. אנחנו פרסמנו מאמר לפני כמה שבועות בנושא הפשיעה בחברה הערבית, שהייתה בו ביקורת מאוד קשה לכל מערכת האכיפה שלנו, וגם הייתה ביקורת על מערכת הביצוע, על הממשלה. אבל כאילו כיוונו את העיקר הדברים למערכת האכיפה, ואני חושב שאולי תיתן איזה סקירה אתה, תתחיל, תתניע את השיח, ואנחנו משם נמשיך. בבקשה, ארז.
אז תראה, איפה הבעיה כמו שאמרת? הבעיה היא שיש פה ערבוב של כמה דברים שיוצרים ביחד את אותה מציאות מוטרפת שמביאה אותנו באמת לסיפור של יוצא השמונה באוקטובר, כי השבעה באוקטובר כבר היה לנו והשישה באוקטובר גם היה לנו, או אינתיפאדה שלישית או כל שם אחר שנבחר בסוף, שיבחר. אפשר לעשות, שנקרא,
לבקש תחרות שבו.
בקרב הצופים והמאזינים.
כן.
אבל לעניין, צמיחה של אותה אלימות מבוססת על הרבה מאוד דברים. היא מבוססת על רובד תרבותי. אוכלוסייה, בעיקר אוכלוסייה בדואית, אבל לא רק. זו אוכלוסייה שבה נקמת אדם היא חלק מתרבות השבט. שבה רצח על כבוד המשפחה הוא חלק מתרבות השבט. שאבא שולח את האח, או שאבא ואח הולכים לרצוח את האחות, כי חיללה את כבוד המשפחה, שלפעמים החיללה זה יכול להיות שהיא הלכה עם בגד לא צנוע, או יצא לבלות עם מישהו שלא נראה להם. אז יש פה את הרובד התרבותי, הנשק שנתפס בתרבות, לא סתם החפלות בחתונות, הם משהו כל כך חשוב וכל כך משמעותי, אבל הנשק נתפס כעניין של חשוב שיהיה לך, גם אם אין לך כוונות פליליות או לאומניות. אז זה רובד אחד. הרובד השני, הוא נקרא לזה רובד לאומני. זה לא אומר שכל ערבי, ישראלי, או כל בדואי בנגב, הוא מחבל, יש ביניהם אזרחים ישראלים טובים ומצוינים, הרבה מהם, יש ביניהם כאלה שגם שירתו בצבא ובכוחות הביטחון, אבל הסיפור של הלאומנות הוא סיפור שמתעורר, אפשר להאשים את מדינת ישראל, בהזנחת החינוך, בהזנחת הטיפול, אפשר לדבר על סוגיית הפוליגמיה שנפוצה בעיקר בקרב הבדואים בדרום, ואז מביאים אישה מעזה ואישה מחברון, והילדים שלהם שמזדהים יותר עם הזהות הלאומית שלהם, מאשר עם הזהות הלאומית הפלסטינית לכאורה, ולא עם הזהות הישראלית, בסוף על פי המחקרים הם חלק לא מבוטל מאותם אלה שמעורבים, גם בפשיעה וגם בטרור. אז יש פה רובד תרבותי, יש פה רובד לאומי, ויש פה כמובן עוד משהו שקראנו לו הזדמנות. וההזדמנות שגם בה אפשר להאשים במרכאות את מדינת ישראל, כשלאחר תקופה שבה כנופיות הפשע המאורגנות בישראל הלכו וצמחו והלכו והתחזקו, והגיעו למציאות שבה רצף של חיסולים הדדיים, שביניהם גם נפגעו אזרחים בתהליך, החליטה משטרת ישראל לנהל מערכה, פרשייה 512 קראו להם, אני זוכר נכון, ומשהו כמו לפני 10 שנים, ב-2015 זה מתפוצץ או מגיע לשיא, הרבה מאוד מעצרים של ראשי כנופיות הפשע, אנשים שהולכים לכלא למאסרי עולם ארוכים, שיושבים בכלא בארץ ובחול, והמכה המאוד קשה הזאת, ומאוד מוצלחת מבחינת המשטרה, בראשי הפשע במגזר הערבי, היהודי, לא השאירה וקום. לוואקום הזה נכנסים משפחות פשע ערביות, שמשתלטות על חלק מהטריטוריות, על חלק מהסוגים של הפשיעה שהיו קודם כל בידי היהודים, וככה למעשה יש לנו משפחות פשע ערביות מאוד חזקות. העסק הזה נשתת, כמו שאמרנו, על התשתית הלאומית ועל התשתית התרבותית, והכל מהכל מהכל מביא אותנו לסוגיה שעליה אמרו חכמנו זכרונם לברכה, אלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. ככה נאמר בפרקי אבות, והכוונה היא שאם אתה לא חושש מהשלטון, מהרשויות, וזה לא משנה אם זה ממשלת ישראל או ממשלת רומי, או ממשלת ארצות הברית או לונדון, כשאתה לא חושש מהרשויות, אתה רואה תופעות כמו שאנחנו רואים היום באירופה. אתה רואה תופעות כמו שאנחנו רואים היום גם בחלק מהמקומות במדינת ישראל. אתה רואה שכשמשטרת ישראל עושה פעילות חוקית, מה זה חוקית? פעילות לגיטימית להשלטת חוק וסדר בקרב שבט תראבין בדרום, אז התוצאה או התגובת נגד שלהם היא לצאת מהבית, ללכת ליישוב היהודי הסמוך, ולהשחית ולשרוף ולהרוס, כדי להעביר מסר, אם תתעסקו איתנו, אוי ואבוי לכם. אז זאת התשתית שעליה אנחנו בעצם נשענים. עכשיו תוסיף לתשתית הזאת את העובדה שבשנתיים האחרונות מלחמה והקשב של צהל, של משטרת ישראל, של שירות הביטחון הכללי, של כולם, הולך יותר לעזה, הולך יותר לטרור, הולך יותר לכל הזירות הרבות שהקיפו אותנו, ואז גם מתחיל להתגבר הזרם של כניסת אמצעי הלחימה, כי יש ביקוש, וכשיש ביקוש תמיד יהיה מישהו שידאג לספק, ככה זה בסמים, ככה זה בסחר בנשים, וכבוד מצרים ידע את התופעות האלה של מאגרי עבודה, של נשים שהובאו לצורכי זנות וכדומה, וסמים וגם ניצנים לנגיעה של טרור, והברכות אמצעי לחימה, שאותם אנחנו רואים הולכים ומתרחבים, ואני אסיים ונעצור פה ונעביר לך את המקל, שמה שתורם לזה ומסייע לזה זה גם הטכנולוגיה, כי פעם עברו חופשי ואז הקימו גדר עם תצפיות, עם מעקבים, עם כוחות. לא מושלמת ובטח בערבה שאין גדר בכלל. ואז נכנסו סוגיות הרחפנים, שהשבעה באוקטובר גם חשפה, המלחמה באוקראינה והשבעה באוקטובר חשפו את כל העולם, וגם אצלנו כאן, לכלי המאוד יעיל, מאוד זול, מאוד זמין ומאוד מסוכן הזה. אם רחפן כזה יכול לשאת עליו ארבעה מגים, אז כמגיס לשעבר, אני יכול להגיד לך, שזה חתיכת דבר, והדבר הזה כשעובר מצד לצד, הוא יכול לעשות כמה נגלות כאלה בכל לילה, ובצד שני מחכה לו חוליית איסוף כזאת על ג'יפים או על כל מיני טרקטורונים שיודעת לברוח ולהתחמק מהמשטרה, וגם כשהם נעצרים, אז אנחנו יודעים שהם משוחררים למחרת וחוזרים חלילה.
תראה, הרז, אני רוצה להתייחס לנקודות שלך, לכמה רבדים, ואני לא אוהב את המשפט שבקרב החברה הבדואית או בקרב תמיד, אנחנו מישהו, אתה יודע, אנחנו צריכים להגיד אותו, איזה מסקד, להגיד, לא, יש אנשים שרוצים שהם חברה שקטה ושזה. אני מצטער לומר שזה, אני קשה לי לומר את המשפט הזה, כי כל פעם שהחברה הזאת והמנהיגות שלה נדרשת לשתף פעולה עם מערכת האכיפה, מה פתאום? עכשיו אז אומרים, רגע, יש אנשים, מה זאת אומרת? אם אתה רוצה טוב, אז תעשה משהו. אז אני את המשפט הזה שאומרים, יש זה בשביל להגיד שלא כולם וזה, אני לא מקבל. יש פה עניין, אני מסכים, תרבותי, אבל הוא נחלת רבים, כמעט הרוב. וגם שאלה אומרים, רגע, מה אתה רוצה? אנחנו רוצים לחיות בשקט. אז מה אתה עושה בשביל לחיות בשקט? אז אני שואל את זה, מה אתה עושה בדיוק? אם כל פעם שרוצים משטרה, אז אתה יושב בשקט, מה זה? עכשיו, יש שם מאזן נעימה, הכל נכון, אבל זה לא יכול להיות שהציבור, וכל הזמן הוא אומר, רגע, יש לנו אנשים רוצים שקט, למה אתם מאשימים את כל הציבור? כן צריך להאשים את כל הציבור. אני עושה את ההכללה הזאת, כי אני חושב שיש לה ערך להכללה הזאת. אחרת אנחנו נתפרק, כאילו אתה אומר, רגע, אם כל דבר אנחנו עושים משפוט לפי העניין המקומי, הנקודתי, של יש איזה פלוני, שהוא זה, אנחנו לא נצטרך לפתור שום בעיה. ועד שלא נגיד שיש בעיה בציבור הבדואי ובציבור הערבי במקומות מסוימים, יש בעיה, אז אנחנו לא, אנחנו מתעלמים מהבעיה. אתה יודע, אני ישבתי פעם באחד הפאנלים ודיברו על היקף תאונות הדרכים, ואמרו יש עלייה וזה וזה, ואז אני שאלתי שאלה פשוטה, אמרתי, תגיד, עשיתם ניתוח, כמה מתאונות הדרכים זה בני מיעוטים? לא. אז איך אתה רוצה לפתור את הבעיה? אני חותם לך שבתאונות הדרכים, רוב התאונות הם של בני מיעוטים, למרות החלק היחסי שלהם הנמוך באוכלוסייה. אז אי אפשר להסתכל על הבעיה ולהסתכל הצידה ולשמיים ולהגיד איזה יופי ואיזה. אני, את זה אני שם כערת הזרה הראשונה.
לא, שלא לדבר אם תיקח את סוגיית הרציחות. שבדעו עלייה, 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 ובסוף שאתה מסתכל על העלייה, אין באמת עלייה. ישראל, המגזר היהודי הישראלי, אחוז הרציחות שבו הוא יותר, הוא ברמה של שוויץ, הוא אפס.
לא, בוודאי, בוודאי. בוודאי. ולכן, זה, ההתעממות הזאת פוגעת במאבק. ולהגיד, לא, יש אנשים זה, וזה בודד, ויש כאלה בודדים, ואנחנו מכלילים. צריך להכליל, וצריך לעשות ניתוח שמכליל, ומסדר את, מסתכל לציבור הזה כקבוצה, ומטפל בבעיה הזאת כקבוצה. זה אני שם בדבר ראשון. אז כשאתה אומר הרובד תרבותי, זה רובד קבוצתי, תרבותי, נכון? יש שם, תראה, האלימות, וגם זה צריך להגיד, האלימות היא מרכיב בסיסי בתרבות הבדואית והערבית. אין מה לעשות. זה מרכיב בסיסי. ואנחנו כולנו מסתכלים, ועוד פעם יגידו, איך אתם על זה, ואתה סיבון אם אתה, זה כתבית, אומרים לי, אתה הורס, לא נשאר כלום מהשם שלי להרוס כבר, אתה יודע, אין לי כבר מה להרוס יותר בשם שלי. תמיד אני מקבל מסרונים ממי שאני מקבל, אומרים, מה קרה לו? הנה זה מה שקרה לו, המציאות קרתה לו. אז אני אומר אחד, שהאלימות היא דבר בתוך התרבות, היא מובנה, זה כלי עבודה תרבותי בפנים. אז זה צריך, גם צריך להבין פה את העניין הזה. אי אפשר להסתכל הצידה ולהגיד, הנה ציפור. עכשיו, בסיפור הלאומני ארז. תראה, אני טוען, ואני חושב שאמרתי את זה אולי פעם, או שזה באחת השיחות הפרטיות שלנו, לא משנה, תראה. כשאני גר פה בכוכב יאיר, כשאני שומע את הכבישים פה שועטים, מכוניות שועטות, ישר אני יודע שזה ערבי. כן? מכונית שועטת ועוקפת בצורה מסוכנת. והנהיגה המסוכנת היא לא נובעת מ... ודאי שיש לה מרכיבים של... של, של, של לא יודע, שבן אדם מתפרע, לא יודע מה הסיפה שלו עוזר. מרכיבים פליליים נאמר, אוקיי? היא נובעת בעיקרה ממרכיבים לאומנים, מהתרסה נגד הריבון, נגד הזה, אומר, אנחנו פה, כשהוא נוסע מהר, הוא אומר, אני פה שולט, לא אתה. זה הסיפור, ואת זה אנחנו גם צריכים להבין. ולכן כשאנחנו אומרים, הסיפור הלאומני, הוא סיפור חזק מאוד בקרב החברה, אין מה לעשות. גם אצל הבדואים, וגם זה, הבדואים היו פעם במקום אחד, עם השנים אנחנו הזנחנו, אני... לא שאני יודע איך היה אפשר לפתור את זה, אבל אתה יודע, התהליכים הלכו, ואין כבר אתה מוצא מסגדים, וזה מה שלא היה לפני 30-40 שנה בפזורה הבדואית. הנושא מסגדים, וזה הלך לכיוון דתי קיצוני יותר, והם שמה. אז עכשיו התפיסה הלאומנית הזאת היא תפיסה רצינית מאוד גם שמה. אז לכן אין פה, אני חושב, ברובד הזה, הוא רובד מאוד מאוד רציני, והפעילות של ארגוני הפשיעה הם נכון, הם מייצרים, מיד אני אדבר על ארגוני הפשיעה, אבל הם מייצרים אלטרנטיבה עצמאית, מערכת אכיפה עצמאית, מערכת משפט בוררות עצמאית, הם לא משתמשים, וחסר לו למי שילך לתבוע בשבט הרבין, אחד את השני, לתבוע במערכת המשפט בבאר שבע, לא, וחסר לו ללכת לשם, ובנו מערכת עצמאית לגמרי, וזה מערכת ריבונות עצמאית של הדבר הזה, ואז זה פסע מדרישה, לכמו אירידנטה, דרישה לעצמאות, אומר, רגע, זה, אני רוצה אוטונומיה בכלל, אני לא רוצה להיות פה חלק ממדינת ישראל, אני רוצה גבולות ואני רוצה אוטונומיה, תעשה בחירות, תעשה משאל עם, ואני רוצה להישאר פה לבד. אז זה כפסע מהדבר הזה. והדבר האחרון, ארז, אתה דיינת את העניין היהודי, של הפשיעה היהודית שאותי רווקו. עכשיו, תראה, אני רוצה לומר לך, בצר לי, אני חושב שארגוני פשיעה יהודית, נכון, בתור ארגונים גדולים וזה, אז אולי פחות, אבל יש שיתוף פעולה רציני בין הערבים, בין הארגונים הערביים עכשיו לבין היהודים. זה לא שהם ישירו את זה, פשוט יש שיתוף פעולה ועושים דברים יחד. הארגונים, ארגוני הפשיעה הערבים הגדולים, יש שם ארגונים של מאות חברים, והם השתלטו על אני חושב אתמול דיברנו על זה באחד הפאנלים, הם השתלטו על מרחב שלהם, הם השתלטו על פרויקטים ברשויות הציבוריות, ברשויות המקומיות. הם השתלטו על כספים שהולכים לכיוון כל מיני דברים, כל מיני פעילויות ברשויות המקומיות. הם השתלטו על מכרזים של משרד הביטחון. במשרד הביטחון, מכרזים בגבול הצפון, נשלטים על ידי ארגוני פשיעה. הם השתלטו, כל הפרוטקשן, אתה יודע, אני עבדתי במכוני טיפול בשפחים, היה לנו מכון טיפול בשפחים בחורה, שזה ליד צומת שוקת, כן? עכשיו, אם הקבלן לא ישלם, הם לא קוראים לזה דמי חסות, הוא אומר, אני אשמור לך על המקום, אם הוא לא ישלם לשבט הרלוונטי הזה דמי שמירה, יישרפו, הדברים יישרפו, אז זה כאילו, זה ברשות ובסמכות של המדינה. המדינה פה התפרקה בצורה קיצונית מהיכול שלה לפעול מול הדבר הזה. ופה אנחנו נמצאים באירוע ממש קשה מאוד, ותרבין זה דוגמה, ויפו זה דוגמה, וכל מיני מקומות שזה דוגמה, אתה רואה התפרצות. ואנחנו צריכים להתחיל לטפל בעניין הזה. אני רוצה לומר לך גם עוד רכיב, עוד רובד, וזה היקף הנשק והתחמושת והמטענים, כולל מטענים רציניים, כולל כלי מגור, כולל מטולי נונטט, שנמצאים במרחב, רימונים, שנמצאים במרחב הזה. אתה יודע, ארז, שפעם הם היו מעבירים מסר באמצעות רימוני הלם. שזה, אתה יודע, רימון הלם, אנחנו לא, היינו זורקים אותו בשביל הקפצונים, זה לא עושה כלום. עכשיו הם מעבירים מסר באמצעות רימוני רסס. פשוט, רסס, זורקים. עכשיו, ואמרת נכון, כל מה שאמרתי עכשיו, שתשים אותו על המאמץ האיראני הגדול, למרות מה שקורה באיראן, יש מאמץ שלהם גדול, להחדיר כסף ואמצעי לחימה לביצוע פעולות טרור ליהודה ושומרון, וגולל גם לערביי ארץ ישראל, ערביי ישראל. מאמץ גדול, ומה שאנחנו תופסים, תופסים, אבל אנחנו, מה אנחנו לא תופסים. אז יש פה באמת הצטברות גדולה, והסיפור של כלי הנשק במגזר הערבי, הוא באמת בעיה קצה. אתה יודע, אני שמעתי הערכות שמגיעות לחצי מיליון כלי נשק. ובדרום מדברים על איזה 200 אלף רובים אמצעי לחימה. עכשיו, טענו את הבעיה, ובאמת היא בעיה קשה. השאלה היא איך מתמודדים איתה. אז רק אני אומר, לפני שאני מעביר לך את רשות דבור, רק אומר שאני מסתכל עכשיו על מה שעושה, נגיד, המשטרה, מה שעושה המשטרה, והיחס של בן גביר, וכל אחד עושה, לוקח על זה כמה שלוקח. תראה, בן גביר, אפשר להגיד עליו הכל, אבל הוא רצה למשל, לקחת יישובים, שידוע שיש בהם כלי נשק רבים, לסגור עליהם סגר, ולעבור חיפוש מבית לבית. איך זה, למה זה נמנע? למה זה לא נעשה? ניחוש אחד ארז. הייעוץ המשפטי אמר, לא, אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה צריך להביא, אתה לא יכול לעשות אכיפה כללית, אלא אתה צריך להביא לי, יש לך מודיעין על בית X, תבוא, לך לבית X, מה אתה מביא לי את כל הכפר? כשאתה יודע שבכל בית יש נשק בכפר. אז אתה, מה אתה עכשיו, אתה יודע מודיעין ספציפי שבבית הזה פלוני יש בו נשק, כאילו אתה רוצה מודיעין מהחלון, מה שהיינו אומרים, צוחקים על האש המדויקת, כל הזמן אתה רוצה לראות דרך החלון. לפעמים אתה צריך להוריד מטרת סוללה, אתה יודע שאין כאילו סטטיסטי. אז, אז גם העניין הזה הוא בעייתי, והוא בעייתי גם בתרבין. עכשיו, יש כיווני פעולה, ואולי בוא נדבר עליהם, הסיפור שאתמול היה הדיון, הסיפור המנהלי, הסיפור זה, אז בוא נתחיל לדבר על הדברים האלה, אולי אתה רוצה להוסיף עוד על התופעה, אבל או שאתה תלך עכשיו ישר לכיווני הפעולה, ארץ, מה, אתה, מה שאתה רוצה.
אני אגיד משפט סוגר, כי אני חושב שהסברת את זה בצורה מפורטת. משפט סוגר למה חשוב ולמה באמת אנחנו, כמו שאמרנו, על סיפה של אינתיפאדה שלישית כזאת, או השמונה באוקטובר, או כל שם שיבחר. אם אנחנו מסתכלים על שבעה באוקטובר כדוגמה, ואם אנחנו מסתכלים על ההפיכה בסוריה כדוגמה, אז מה הכלים, או איך ראינו את זה קורה הלכה למעשה? טנדרים, פיקאפים, מה שנקרא צ'ק, יש להם. כלי נשק בכמות, כמו שציינת, ומקלעים, ומטולי נוטט, שאפשר להרכיב על אותם כלי, על אותם טנדרים ופיקאפים, יש להם. מוטיבציה, או רצון, או לא משנה, you name it, אני חושב שאנחנו משוכנעים ומבינים שיש. ואנחנו רואים כבר היום את הזליגה, רק השבוע האחרון, משטרת ישראל עצרה כנופיה שהייתה, שהעבירה נשק בין יהודה ושומרון לדרום וחוזר חלילה. זאת אומרת, הזליגה הזאת קיימת הלכה למעשה, לא משהו תיאורטי. זאת אומרת, שואלים את עצמנו, היפוך קנים או כל מיני משפטים כאלה ואחרים, זה כבר כאן. עכשיו נשאלת שאלת העיתוי, ובשאלת העיתוי, אם יש משהו שנשבענו בו בנקיטת חפץ אחרי השבעה באוקטובר, אמרנו אנחנו יותר לא מחכים שיפתיעו אותנו. אנחנו רואים יכולות, לא מחכים לכוונות. אז כמו שאמרת, בעריכות יש היכולות קיימות, ולדעתי גם הכוונות נמצאות שם בטח ברקע. עכשיו מה עושים? אני חושב שפה אם מסתכלים על גם על ההיסטוריה העולמית, שמלחמה בתופעות דומות, וכולל עכשיו ארצות הברית של אמריקה בדרום אמריקה, בקרב אותן מדינות שהפכו לציר שינוע של אמצעי כל הסמים האלה למיניהם, הסמים המהונדסים, שהפכו להיות מכת מדינה אמיתית בארצות הברית, ופשוט הורגים להם שם דור שלהם. כשאתה רוצה לטפל בבעיה כזאת, אתה צריך לטפל בה בכל התופעות, כמו שאמריקאים טיפלו באלקפונה בזמנו, אתה צריך לטפל בכל המישורים, אתה צריך לטפל במישור הכלכלי, אתה צריך לטפל במישור ההכנסות, כולל ההכנסות החוקיות. אני זוכר שבזמנו, היו את ההפגנות הגדולות של הבדואים, ושמעתי אחד מהכתבי המשטרה אומר, תקשיבו, אל תתאמצו כל כך הרבה, תעצרו את כל השיירה הזאת, כולם נוסעים שם במרצדס, ב-MV, ועוד כל מיני רנג' רוברים ורכבים שכל אחד מהם רכב של מיליון שקל. תעצרו את כל הרכבים האלה, וכל רכב כזה, בוא נבדוק שנייה, מה שנקרא, מי הבעלים שלו, מה מקור ההכנסה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, טיפול, צריך להיות טיפול כמה שיותר רוחבי וכמה שיותר רחב. שמעתי שבוע את מפכ"ל המשטרה בתרבין, אומר, יש פה 600, תפוסתי על המילה, אבל המספרים, אומר, 600 משפחות, ורק 38 משלמות מים, חשמל, גז, זאת אומרת, מיסים. מזה צריך להתחיל, זאת אומרת, צריך להתחיל מהמשילות, ממודל החלונות השבורים של רודי ג'וליאני בשנות ה-90 בניו יורק, שהוא קיבל את העירייה, עכשיו מחזירים את זה בהפוך עם הראש העירייה הנוכחי, אבל הוא קיבל את העירייה, כי עירייה של פשע ורשע ומקומות שלמים, רבעים שלמים שלא העזת לדרוך שם, לא האזרחים ולא המשטרה. ולאט לאט השליט את הסדר. איך עושים את זה? הרבה כוחות משטרה, פעולה מקיפה ורחבה, התעקשות על כל דבר קטנה כבחמורה, קלה כבחמורה. מפה בא השם החלונות השבורים. אתה נכנסת עכשיו לכפר תרבין, אין בעיה, אתה מביא איתך את אנשי מס הכנסה ומס ערך מוסף, וכל אנשי הרשויות למיניהם, ואתה בודק הכל, מסוגיות של ביגמיה ופוליגמיה, ודרך סוגיות של תשלומי המיסים והבעלויות והרכוש וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אתה מטפל בהכל מהכל,
וזה מה שרציתי להגיד, שהייתי במיוט, זה מקור הכסף. אם בן אדם קונה רכב במיליון ומשהו שקל, אז בואו נתחיל ללכת אחרי מקור הכסף.
איפה הכסף? בדיוק. זה הסוגיה עכשיו. אסור שזה ייצר שם. זה חייב, וזה הקושי האמיתי. זה חייב להסמך על רגל מודיעינית איכותית שיודעת להפעיל כלים שאין בסמכות המשטרה, וזה סוגיית השבק שלשמחתנו ראש השבק הנוכחי נרתם לעניין בניגוד לקודמו ובניגוד לעמדת היועץ המשפטי הקודם שלו, ואמר שהמשפחות הפשע האלה מבחינתו הם גורמי טרור לכל דבר ועניין.
ואחרי... לא, בניגוד ל... לא בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הממשלה, שאני רוצה לומר לך, הם הביאו, אמר לי, אני חושב רואי כחלון שהוא ראש הזה, הם הביאו רשימות של, 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 של להכריז על אנשים לפי זה שהם אמרו, אוקיי, ארגוני טרור. התחילו לשים סייגים, אני לא תחיל את המספרים, אבל אתה יודע, מתוך איזה 100 גורמים, אז הם ישרו להם 3. זה, אתה מבין, כשהם הולכים לקדני, אחד-אחד, ואומרים לא, זה, אי אפשר ללכת ככה.
אין ספק, זאת אומרת, אם אנחנו, ברור לנו משהו, זה שהשינוי צריך, מה שנקרא, השינוי צריך לבוא מבפנים, אז זה נכון לגבי הסוגיה של, אמרנו, טיפול בכל הרבדים, זה נכון לגבי הסוגיה שחייב פה מעורבות וחיבור של שירות הביטחון הכללי, כולל טיפול בכל העיוות הזה של חוק הרוגלות, כדי שאפשר יהיה באמת להפעיל כנגד אותם גורמים, גם אמצעים מהסוג הזה שנאסר כיום. והדבר המשלים, כמובן, כל סוגיית האכיפה. כי אם אתה עוצר גנב כזה, או מחבל כזה, ואתה יודע שהוא יובא בפני שופט ומקבל מעצר בית באוהל, ולמחרת יפגוש אותו, מה שנקרא, בשטח עם הרכב שכבר שחררו לו וכדומה, אזי לא נצליח להתקדם, ובעניין הזה חייבת להיות פעולה חמורה. אני חושב שאנחנו כרגע לא סיימנו בעזה, לא סיימנו בבנון, לא סיימנו באיראן, יהודה ושומרון על האש, אבל האויב שבפנים הוא האויב הכי מסוכן, כי באמת לא צריך הרבה, צריך 20-30 טנדרים עם מקלעים שפועלים, כך מפת מוקדי הפשיעה של השנה האחרונה, הסתכלנו על איפה הרציחות הכי גבוהות, אתה מדבר על הערים המעורבות לוד ורמלה לצערי, ויפו תל אביב שוב בסוג כזה או אחר, ואתה מדבר על ערים ערביות בצפון ובמשולש ובדרום רעת, זה מוקדי הפשיעה המרכזיים ומוקדי הרציחות המרכזיים. עכשיו כך בכל אזור כזה 5-6 טנדרים שיוצאים חוסמים את כביש 6, פועלים ללוב מרכז הארץ, תופעים את בסיס נבטים ובסיס חצרים וכן הלאה וכן הלאה, ואתה מבין איפה אנחנו נמצאים.
התרחישים שאתה מתאר הם תרחישים ריאליים, והם ברי מימוש ויכולים לקרות, לא צריך הרבה בשביל להפעיל אותם, לא צריך הרבה, כאילו, אתה אומר רגע, כשבזמנו שדיברתי עם הצבא, דיברתי, היה הרצי אלי וסגן הרמטכ"ל, אמרתי לו, תגיד לי, ודי ערה, חוסמים לך את ודי ערה, כמה אתה חושב שזה לא, כמה אתה חושב מאמץ נדרש בשביל לחסום את ודי ערה? כמה אנשים חוסמים, כמה עשרות, כמה בודדים יושבים שם וחוסמים את ודי עדה לתנועה של מובילים צפונה. אז זה היה התרחיש שלי, כן, של, 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 של פגיעה ביכולת שלנו לרכז את הסדק. ואז אמר, אני זוכר, ראש הטל אמר, לא, לא, אנחנו ניסע דרך, זה, דרך בקעת הירדן. אמרתי לו, אמרתי, אני זוכר, זה הייתה לי שיחה עם הרצי אלי, אמרתי, תגיד לי, זה התשובה, זה התשובה. ניסע דרך בקעת הירדן כשאי אפשר לנסוע דרך ודי עדה.
לא, כי את בקעת הירדן מאוד קשה לחסום.
לא, תקשיב, באמת, כאילו, כן, אני רוצה להגיד לך, תשמע, אנחנו פה נמצאים באמת בבעיה, והתרחישים, אתה יכול לקחת אותם לכל הכיוונים, לכיוון האירועים הלאומניים הכבדים האלה של, של ממש תקיפה, כמו 7 לאוקטובר, וזה בתוך, מתוך ישראל של גורמים ג'יהאדיסטים, ולא ג'יהאדיסטים, קיצונים, אסלאם קיצוני. או של מה ש... אתה יודע, ברמת הפשיעה, מה שקרה ביישובים, שורפים כלי רכב, שורפים מגרשים, עושים בלגן בבאר שבע. ואנשים עוזבים את הדרום, בגלל זה יהודים. עוזבים את הדרום, מי רוצה לגדל משפחה בתנאים כאלה? עכשיו, מה צריך לעשות? אני חושב שבלי הפעלה של כלים מנהליים כבדים, הסיפור הפלילי באמת זה פשט את הרגל. אחד, יש לך, אתה צריך להביא הוכחות ספציפיות על בן אדם במקום ספציפי שהוא עשה כבר, כי אתה לא יכול לשפוט אותו על מה שהוא יעשה, על מה שהוא עשה. אז הוא כבר עשה, וצריך להביא לאסוף זה, ואז כמו שאמרת, ארז יגיע לבית משפט וייצא באנישה מגוחכת. אז זה באמת לא, זה לא עובד, כל המנגנון הפלילי זה פשט את הרגל. הסיפור המרכזי זה הפעלה של כלים מנהליים כבדים, ובאמת הם פוגעים בזכויות פרט, והם פוגעים, כן, אין שאלה, הם פוגעים. אבל במאבק הזה, אז במאזן הזה, בין הפגיעה בזכויות לבין הביטחון שאנחנו רוצים לתת חזרה, להחזיר חזרה את המשילות, אני חושב שהמשילות מנצחת בגדול, וצריך להפעיל כלים מנהליים, כמו, למשל, לחסום יישובים שלמים, להיכנס לעשות פעולות בתוך יישובים שלמים, להוציא משם את הנשק, לעצור מעצרים מנהליים ראשי כנופיות פשע, ולתקופות ארוכות, לעצור אותם מעצרים מנהליים, למנוע מהם גישה לאזורים מסוימים, בצורה מנהלית. יש מנעד רחב של כלים מנהליים שצריך לעשות אותם. עכשיו, אני ברגע שאתה אמרת את זה אתמול, אני חושב, ברגע שאתה מכריז עליהם שהם ארגוני טרור, אתה לא צריך את הכלום, יש לך את זה בלתיין במערכת הישראלית. איפה אתה נתקל? תתקל במקום הרגיל, עוד פעם. חזרה ליצחק עמית וחבר מרעב, שם אנחנו נתקלים. אז אנחנו צריכים לראות איך מטפלים בעיה בעניין הזה, בהינתן הלעומתיות שם, כי הלעומתיות, תראה, אם בית המשפט העליון אתמול, בגץ, סליחה, אתמול, הוציא צו על תנאי על הסיפור של מורים תומכים בטרור, בחיית, תגיד לי, צו על תנאי, תסביר למה את תשעי מורים, או שתפסיק להעסיק מורים, תגיד לי, אנחנו באזור הזוי. עכשיו, זה דוגמה, ואנחנו, ברור שאם נעשה פעולות כאלה, הם פשוט ינסו לשים מקל בגלגלים. זה הסיפור. אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו, אני לא יודע, באמת, אני קשה לי למצוא איזה מנגנון שמצליח לעקוף. אני אמרתי אתמול שבסופו של דבר יגיע הרגע שאנחנו צריכים להגיד סטופ, כי זה, אני חושב שגם אתה אמרת את זה באיזה הזדמנות השבוע. כשפוגע בביטחון המדינה, צריך להגיד סטופ, עצור, לא מוכנים לקבל את זה יותר. אבל בשביל זה צריך שיתוף פעולה עם ראשי הארגונים, עם הארגונים שאחראים לביטחון, עם המשטרה. את המפכ"ל של המשטרה ראינו, כאילו, איך הוא מתנהג בסיפור של הפצ"רית, כן? חובת ההוכחה עליו, יש לו עוד הזדמנות לתקן. אבל, אתה יודע, ארגונים, צבא, שגם אותו אפשר להפעיל, לא צריך לחכות וזה, צריך אפשר להפעיל אותו. וגם שבק, שגם אותו צריך להפעיל. או שהוא פועל וצריך להפעיל אותו יותר. מה שאני רוצה לומר, ארז, על העניין הזה, זה לא שאנחנו, היה לנו שנתיים מלחמה וזה, אין לנו ברירה, הדבר הזה מחייב אותנו בפעולה, אנחנו לא יכולים לדחות את הטיפול בו לפעם אחרת עד שנגמור את הבעיות החיצוניות, ואם אתה שואל אותי, חלק מהבעיות האלה הן יותר גדולות מהבעיות החיצוניות, אז פה צריך לראות איך אנחנו מתארגנים על זה, לא שיש לי תשובות על הכל, אבל בצד המנהלי לפחות, בצדדים המנהליים, יכול להיות שאפשר לעשות את זה כבר עכשיו, פשוט שיחתמו מי שצריך לחתום, יחתום על מעצרים מנהליים, שר הביטחון זה הסמכות שלו, שיחתום, זה טרור, זה יש לו את הסמכות, שיתחיל לחתום ולשים אותם במעצר מנהלי, שיאתגרו אותו בבגץ מי שירצה. ארז, אולי נתחיל לעטוף את הדברים, אז תגיד את מילות הסיכום שלך, לפני שנעבור לפרשת השבוע.
הסיפור של כמו שאמרת, האיום הוא מוחשי, וקר לומר גם די מיידי. הוא כבר לא משהו ארטילאי ברקע. ולכן חייבים לטפל בו. וכשרוצים לטפל במשהו בצורה ממוקדת, הפתרון הוא כוחות משימה. לצערנו בסוגיית...
רב תחומים, כמו שאמרת ארז, רב תחומים. זה מכל מי שיש לו יד ורגל ונגיעה בעניין, כמו לעשות חמל אחוד, כמו כוחות אחודים, כן.
לצערנו, בעניין הזה של הפשיעה החמורה במגזר הערבי, כבר יש כוח משימה. הוא קם כזה, הוא גדר כזה, רק ששמו בראשו, יש בו את כל גופי אכיפה שותפים, רק שבראשו עומד גורם לא מתאים. לא מתאים באופן כללי ולא מתאים באופן פרטני. אנחנו מדברים על היועצת המשפטית לממשלה, שהיא הוגדרה בהחלטת הממשלה.
כן, מ-2006.
כן, מ-2006 כבר.
אני אומר, למה שלא נשים שם פוליטיקאי? פוליטיקאי צריך לעמוד בראש הדבר הזה, ולא צריך לשים איזה כל הזמן.
צריך לשים שם מישהו שיקח את זה באמת כמשימת חייו, שיהיה לו את כלל הסמכויות מכלל הגופים, שיוכל להפעיל את כולם, כמו שאמרנו, בצורה חוצת ארגונים וחוצת יכולות, למען אותה מטרה. ורק אם הדבר הזה יקרה, ורק אם החרדה הזאת באמת תהיה על ראש שמחתנו, אפשר יהיה לקדם. תראה, סוגיית הרחפנים, הרי אנחנו חודשים על גבי חודשים, זה נוסע מצד לצד, עם עוד רובים ועוד רובים, ופעם בשבוע דובר צהל מוציא הודעה, תפסנו. אין, עברו 50 רחפנים, הוא תפס אחד עם 6 כלי נשק, רק מהמכפלות האפשריות אתה אמור לקבל חום והזעה קיצונית. אבל עד שלא לקחו אלחנן גרונר מהקול היהודי ועוד כמה אחרים,
ובצהל. בצלאל גנוסר
מה שומע. התחילו להפיץ את זה ולהפיץ את זה ולהפיץ את זה, ואז חלק מהפוליטיקאים ידדו את זה, וחלק מהערוצי התקשורת השפויים ידדו את זה, ופתאום זה קיבל איזשהו דחיפות וקיבל איזשהו עדכון, והצבא נרתם. ואנחנו יודעים, כשמדינת ישראל רוצה עם יצרת פתרונות, אנחנו ייצרנו את כיפת ברזל, אנחנו ייצרנו את הקיר הסלארי נגד המנהרות, אנחנו ייצרנו באמת את, עכשיו את הלייזר, אין משהו שהראש היהודי לא יכול להמציא לנו פטנטים, ובתנאי שיש את הרצון ואת הנחישות לעשות אותו.
ואני חושב שאנחנו... רק מילה אחת אני אפריע לך. תמיד ככל שזה קשור בטכנולוגיה אנחנו נופים, כשזה קשור בתחבולות של המוח, אנחנו תמיד אפסים, ושם אנחנו נמצאים.
אז גם פה אנחנו צריכים לראות שהמוח שבנה את תוכנית המלחמה המורכבת בלבנון, שהביא את חיזבאללה, מה שנקרא, לבריקאים, ובנה את...
בנה אותו בעזה, באיראן.
האופרציה המטורפת בעזה, באיראן, שהביא באמת את, את כל המערכת האיראנית הזאת לאן שהביא אותה, ומקווים שהיא תמשיך עוד צעד אחד קדימה. אז אותו מוח יהודי צריך גם כאן להתגייס, ובעיקר לעבוד בשיתוף פעולה, ובעיקר להתגבר על החסמים, ולצערנו החסם הכי גדול זה מערכת המשפט הישראלית, הפרקליטות, שני גופים שבהם כנראה צריך לטפל כדי לפתור הרבה מאוד בעיות במדינת ישראל. אז נוסיף גם את הבעיה הזאת לרשימה הכללית. האיום ברור, האיום מוחשי ומיידי, הפתרון צריך עוד לעסוק בו, אבל אני חושב ששמנו פה באמת את הנקודות ואת את אבני הדרך.
ארז, מה קדימה? יש לך, התכוננת לפרשת השבוע קצת?
תראה,
הפרשה האחרונה בספר בראשית, כן?
כן, פרשת ויחי, הפרשה האחרונה בספר בראשית, יש בה שני דברים מעניינים. אחד, זה כל ילד לומד את זה כשהוא לומד עוד ביסודי את הרש"י. הפרשה נקראת ויחי יעקב, אבל הוא מת בתחילת הפרשה, כאילו איך ויחי יעקב בפרשה שהוא מת? ואז התשובה היא שצדיקים גם במותם נקראים חיים. זאת אומרת, אנשים גדולים, אנשים שהשפיעו על הדור, אנשים שהשפיעו על העשייה, ואנחנו רואים את זה גם היום בתרבות העולמית שלנו. אבל הדבר המשמעותי והמעניין הוא באמת הברכות שיעקב נותן לכל אחד מילדיו, והוא עושה התאמת חימוש למטרה. זה לא שהוא אוסף עכשיו
את הידיים. סיכול, סיכול ידיו.
כמו סיכול של הידיים שהיה, כן, שהיה עם יוסף ואפרים. אבל פה הוא עושה סדר. באמת, התאמת חימוש למטרה לכל ילד, לפי התכונות שלו, לפי היכולות שלו, הוא מתאים את, את הברכה, את הכיוון, כיוון הדרך. ואני חושב שזה מסר משמעותי וחשוב לנו, לכולנו, שהחוכמה היא בחיים. זה לדעת גם על עצמך, אבל גם כמובן על בני משפחתך, ילדיך, להתאים לכל אחד את דרכו, ולקוות.
לנער על פי דרכו.
כן.
תודה רבה, תודה רבה לצופים, למאזינים שלנו, תודה רבה ארז, שבת שלום. וניפגש בפודקאסט ה-30. כן. יישר כוח. להתראות.